החיים עם הסופר חיים ולדר. ערב טוב מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר. אנחנו בתוכנית נוספת של עצות מהחיים, ולא יודע, אני ככה מצב רוח טוב, איך אתם? למה אני במצב רוח טוב? קודם כל, כי תמיד טוב להיות במצב רוח טוב, וגם כי נראה לי שאנחנו ככה מתחילים לפסוע, לצאת מהמשבר הזה, מהקורונה הזאת. בעצם לא כל כך מהר נצא ממנה, אבל לפחות הגל הראשון נראה שחולף ועובר. כל יום אנחנו שומעים, לצערי, אני שומע שהכדורגל או הספורט הולך להיפתח, הבתי כנסת עדיין לא. אבל הכל לטובה. כל זה אנחנו רואים פה מולי את הטכנאי אורי כהן, וגם את אשר גרייבר, ככה מולי, המפיק. והכל טוב, הכל נראה טוב. אתם יודעים, עד עכשיו עסקתי בכל מיני נפגעי קורונה, לא נפגעי קורונה בריאותיים, אני לא רופא, אבל נפגעי קורונה זה היה משפחות שלא כל כך ידעו להסתדר אחד עם השני כשהם בבית, כשמשפחות אחרות, מה זה נהנו, ויש כאלה שאומרים לי שהם היו רוצים להמשיך את זה. האמת היא, זה סוג של מבחן. לא הייתי אומר שזה מבחן לזוגיות או למשפחתיות, אבל כן, זה שווה ככה לחשוב, האם אנחנו רוצים להמשיך את המצב, או לצאת ממנו. הייתי שמר גם שיפתחו הקווים, לשמוע ממכם על זה, אבל זה יותר מאוחר. וגם הסיפור שלי, שהולך להיות עוד מעט, הולך להיות סיפור חמוד, מצחיק, מלא שמחה, ומלא גם קצת פחד, אבל תתפלו, מאוד מעניין, שילוב של סיפור מתח עם סיפור מצחיק מאוד, וגם הגיבור שלו יעלה פה לשידור. אז זהו, ככה אנחנו מתחילים, בואו נתחיל ככה עם שיר שמתאים למצב רוח שלי, בעזרת השם, יהיה בסדר.
בעזרת השם, יהיה בסדר. בעזרת השם, יבוא גואל. בעזרת השם, יהיה בסדר. לתפילה, לשלום, לאחדות, ישראל. בעזרת השם, ישראל, ישראל,
30 שנה שבו הסיפור היה אצלי ואין לי מושג למה הוא לא יצא עד היום, הגיע הזמן לספר אותו לכולם. זה סיפור שהוא גם מפחיד וגם משעשע, גם מורכב וגם פשוט. האמת שהוא היה יכול להפוך לטראומה, אבל אצלי הוא רק יוצר געגוע לימים של פעם. הסיפור אמיתי מתחילה ועד סוף, והוא התרחש לפני 30 שנה בערך. הייתי אז ילד בערך בגיל 10-11, מצאתי בבית קסטה או קלטת, למי שזוכר מה זה. היה בה שיר קצבי ללא מילים, שיר שהיה אז מאוד פופולרי. התלהבתי מאוד מהשיר המיוחד הזה, וגם בקצב המיוחד שלו, והתחלתי לזמזם אותו לעצמי. אתם מכירים שמישהו מתחיל לשיר שיר ולא מפסיק עד שמתחננים אליו? אז אני זמזמתי אותו במשך כל היום, וגם אחרי שהתחננו לפניי, שיפסיק. כשאני אומר כל היום, זה אומר כל היום. בארוחת בוקר, בחדר, בעבודת הבית לפסח, בשבת, במוצש, בשולחן שבת, פשוט זמזמתי אותו בלי הפסקה. וזוהי רק ההקדמה. כפי שאמרתי, אז ערב פסח בבני ברק, שכולם טרודים ועצים לנקות, לרוץ ולסחוב. בשלב מסוים כל כך הצבנתי עם הזמזום הזה שלי, של השיר, שכולם אמרו לי, טוב, תרד למטה, אנחנו מטרים על החלק שלך בעבודה, רק תעוף לנו מהעיניים, יותר נכון מהאוזניים. לא היה צריך שיחזרו על זה פעמיים. בתוך שנייה הייתי כבר על האופניים שלי, ובלי תכנון, גמלה בתוכי החלטה נועזת, עבור ילד בן 10 כמובן, לצאת עם האופניים שלי מבני ברק לכפר חבד. את האמת, לא ידעתי איך מגיעים לשם בדרך רגילה, אבל זכרתי במאומם שתמיד בנסיעות עם אבא שלי זכרונו לברכה לירושלים, הוא היה מראה לי את הכפר, כפר חבד מימין, מרחוק. תכננתי להגיע לכביש ירושלים תל אביב, וברגע שראה את הכפר מרחוק אני אחתוך ימינה, אסע דרך השדות והגיע פעם ראשונה בחיי לכפר חבד. אתם צריכים לראות את האופניים שאיתם יצאתי לדרך. זה לא כל היום שכל ילד בן 5 מקבל אופניים מהילוכים. אז ילד בן 10 היה נוסע על אופניים פשוטות של ילד בן 5. יצאתי לדרך עם תחושה ממורממת, עברתי את קוקה קולה ויצאתי מבני ברק לכביש מספר 4. דיוושתי בקלילות ששפתיי לא מפסיקות לשיר את השיר המיוחד הזה. לפחות עכשיו לא הצבנתי אף אחד. עברתי את חריה, פניתי את הפנייה ימינה לכיוון ירושלים, עליתי על הכביש הראשי, כביש מספר 1. כמובן שלא היה לי מושג מה מספר הכבישים, ולא ממש הסתכלתי על שילוט, פשוט נסעתי על פי הזיכרון. אז המזום של השיר שהתנגד בפי הפך לצרחות של ממש, שרתי בקולי קולות, כי מי ישמע אותי בכלל? הרוח דפקה על פניי, העיפה את פאותיי המסולסלות. האמת שברגע מסוים עלתה מחשבה בראשי, אולי מחפשים אותי, אך מהר מאוד הרגעתי את עצמי. כולם עסוקים בהכנות, טרודים בריצון, מי בכלל חושב עליי? שכחתי מהכל, המשכתי בדהירה נטולת דאגות בשולי הכביש, כמובן תוך שאני ממשיך לשיר את השיר המיוחד הזה, ואז לפתע זה קרה. לא התכוונתי לזה, הגלגל האחורי של האופניים החל לזגזג ימינה ושמאלה. רגשתי חוסר יציבות בנסיעה. בתחילה לא התייחסתי, אבל כעבור דקה או שתיים הבטתי אחורה, ולתדמתי ראיתי שלא נותר אפילו טיפת אוויר בגלגל. למעשה אני נוסע לג'אנט. השיר שהתנגן לו בפי עצר ברגע אחד כמו פטיפון מקולקל. פשוט הפסקתי לשיר, ברגע אחד הפך לאבל מחולי. מילד מלא ביטחון ששולט על הפניו כאילו אין עולם, הפכתי ברגע אחד לפעוט חסר ישע, חסר אונים ובודד, שמוצא את עצמו פתאום בסוף העולם. כביש ראשי, מרחק גדול מהבית, וכמובן, ללא שום אמצעי תקשורת. 30 שנה, שכחתם? ברוב התלהבות, אולי מטיפשות של ילד, על תרחיש הזה? פשוט לא חשבתי. עמדתי נבוך ושבור עם אופניים מפונצ'רות על אם הדרך בין ירושלים לבני ברק. הרגשתי מה שתמיד אומרים הגדולים, איך שגלגל מתהפך לו. רק שליתר ביטחון, את זה כבר לא שרתי. לאחר האלם הראשוני, החלטתי בצד ראשון לחצות את הכביש לצד השני. כן, לנסות לחזור רגלית לבני ברק. למרות שהייתי בין 10 או 11, הבנתי שאני צריך להכפיל את הזמן של ההליכה פי 4 ו-5 או 10 מזמן הרכיבה, אם לא למעלה מזה. רק מה? לא היה לי שום מושג כמה נסעתי. זה היה יותר משעה, ובכל מקרה לא היה לי שעון. זה היה פריבילגיה של השירים. כדי להתחיל, הייתי צריך לעשות דבר בכלל לא פשוט, לחצות כביש סואן עם כמה נתיבים שבאמצע גדר הפרדה, מאבן, כמובן עם אופניים, בלי אוויר, שעליהם תתפלו, אפילו לא חשבתי לוותר. אני רוצה להקדים ולומר שמה שאני הולך לספר עכשיו זו הדרכה לילדים מה לא לעשות. אם כי במחשבה שנייה יכולתי לכתוב את השורה הזאת כבר בתחילת הסיפור. לאחר כמה ניסיונות כושלים וצפירות מאיימות, הצלחתי לחצות את הכביש הסואן של ירושלים תל אביב, כן? והתחלתי לצעוד חזרה לכיוון בני ברק, עם האופניים כמובן, לצידי. מהר מאוד הבנתי שאין סיכוי והדלת ארוכה, הדרך ארוכה מכדי לחזור ברגל. ואז עשיתי מה שילד נורמלי היה צריך לעשות כבר מזמן. בכיתי. אחרי שנגמרו לי הדמעות הבנתי שעדיין אני צריך לחזור הביתה לבני ברק. ניסיתי לעשות טרמפ, אך לשווא המכוניות עפו לידי כמו מטוסים. או שלא ראו אותי, או שלא רצו להסתבך עם ילד שהוא מספיק משוגע לעמוד עם אופניים ופונצ'רות, אפס הילוכים בשולי כביש בינעירוני סוני, סואן. אולי הם אמרו לעצמם, יש לו אופניים, אז מה הוא מתפנק? הרגשתי אבוד, מיואש, נזכרתי איך לפני כמה דקות שרתי בקול והתביישתי מעצמי. במקום לשיר התחלתי להגיד תהילים ולבכות, הלוך ובחור, עם אופניים מפונצ'רות. תדמיינו את זה. זה היה אפילו עצוב יותר. מרחוק אני רואה על שולי הכביש נקודה קטנה שנראתה כרכב. התקדמתי לעברה תוך כדי שאני רואה שזה רכב תקוע. התקרבתי וראיתי גוף ענק ומזיע שהראש תחוב עמוק במכסה המנוע. פניתי אליו בזהירות ושאלתי אותו אם אפשר להתקדם איתו לכיוון בני ברק. הוא הביט עליי במבט עייף ופלט, קודם שאני אצליח לתקן את התקלה ברכב ואז אני אקח אותך. כמובן שנסעתי תפילה מיוחדת לבורא עולם שהאיש המגושם שבימים כתיקונם הייתי בורח ממנו, אבל היום הזה לא היה יום כתיקונו, ואני מצאתי את עצמי מבקש שהוא יצליח בתיקונו את הגרוטה המקרטעת הזאת רק כדי שאני אגיע בשלום. לכן, לאחר כרבע שעה הוא נכנס לרכב והצליח להניע, ואני מצידי דחפתי בכוח את האופניים למושב האחורי. כן, האופניים שילחו איתי גם אם חיי תלויים בכך. התיישבתי לידו, נחכן, נכון שרציתי לשבת מאחור ליתר ביטחון, אבל אתם יודעים, יש משהו יותר חשוב ממני. האופניים, ומלאים, הם ממלאים את כל המושב האחורי וגם חלק מהקדמי. יצאנו לדרך. חלפנו על פני מחלף גאה, ואז פניתי אליה ושאלתי, רגע, אתה לא מגיע לבני ברק? הוא אומר לי, מה נראה לך, אני נהג מונית? אני מגיע לתל אביב, מבחינתי תראה איפה שאתה רוצה. מאיפה שלא חשבתי על זה, וכמה ילד שהייתי, הבנתי שמשהו כאן לא כל כך מסתדר. הרי הוא יכול לעצור, והוא לא עוצר. אז עדיין לא הזהירו כמו היום, אנשים זרים, מוגנות וכל זה. ולמען האמת, אם הייתי חי היום, לא הייתי עולה עליו מלכתחילה לאוטו שלו, ובמחשבה שלישית, אם זה היה היום, לא הייתי יוצא בכלל לדרך מלכתחילה. על כל פנים, לא עם האופניים האלה. אבל ממה שכן הזהירו אותי, אני כבר הבנתי שאני נוסע עם איש מגודל שעובר ליד מחלף גאה, ונמנע מלעצור בהמתלה מאוד קלושה. יכולתי להתחיל לבכות, אבל הבנתי שאם אעשה זאת, הוא יבין שאני לא מאמין לו, ואז אולי הוא יעשה לי משהו. אז עמדתי פנים כאילו הכל בסדר, והתחלתי לחשבן את צעדיי. תוך כדי שאני מחשב, הוא פנה איפשהו שמאלה, ואנחנו התקדמנו לכיוון המחלפים של תל אביב. לא שידעתי שזה תל אביב, אבל הנחתי. ברגע שראיתי רמזורים ובניינים, חיכיתי לרגע שבו ניתקע ברמזור אדום, ושיהיו מכוניות לפנינו ואחרינו. וכשזה קרה, עשיתי את זה בתושייה של ילד ובשניות. פתחתי דלת, יצאתי מהאוטו, ניגש אל הדלת האחורית ועוד שמעתי אותו צועק, אסור לרדת ככה באמצע רמזור. אבל היו לי אופניים מאחורה, אז פשוט משכתי אותם מכוחות אדירים, ובתוך 4 שניות פשוט רחבתי עליהם עם הפנצ'ר לכיוון ההפוך, כך ידעתי שהוא לא יכול להגיע אליי. אחרי כמה דקות נעצרתי, ואני מוצא את עצמי עומד בצומת ענקית שוקקת רכבים, מתנשם ומתנשף, כולי רועד מפחד ומהתרגשות. עברתי את זה, אבל עכשיו עדיין אין לי שום שמץ של מידע איפה אני. כך עמדתי לי שעה ארוכה, עד שראיתי מעבר לצומת דמות אדם. מה אומר לכם? אם פעם דמיינתם מישהו שאתם הייתם הכי רוצים לפגוש, אז אני פגשתי את האדם הזה. ותתפלו, אפילו לא הכרתי אותו. הוא היה זר לגמרי. אבל בניגוד לזר הקודם ממנו נחלצתי, האיש הזה היה כובע בלי חליפה. אני אפילו לא צריך לומר לכם מה זה אומר. חבדניק. אז אמנם לכפר חבד לא זכיתי להגיע, אבל זכיתי שחסיד חבד הגיע אליי, וברקע הכי קריטי בחיים שלי. אם אתם רוצים לדעת איך זה ירגיש לכם שתפגשו את המשיח, תבואו אליי. רצתי אליו וסיפרתי לו בצער או בקיצור נמרץ את הסיפור. הוא הביט בי במבט אוהב, אמר לי, צדיק שלי, אין לי רכב, אבל קח 30 שח ותנסה להסתדר. טוב, אז הוא לא היה לגמרי משיח, רק קצת. הודיתי לו מקרב ליבי וחזרתי לצומת. עצרתי מונית, אמרתי לנהג שיקח אותי לבני ברק. בתחילה הוא לא הסכים. נחשו בגלל מה? בגלל האופניים. זה בגלל מה? לא יודע מה היה הקטע שלי עם האופניים, אבל לדעתי הייתי נפטר מהכליה שלי ולא מהאופניים, וזה היה עוד לפני הצדיק רב ישעיה הבר, זכר צדיק לברכה. רק לאחר שבכיתי בלו על מסכת התלאות שעברתי בשעות האחרונות, הוא הסכים לשמחתי לקחת אותי ואת האופניים. בתוך 15 דקות חזרתי הביתה לשכונה כל כך מוכרת, לרחוב שלי, לבית שלי. שילמתי לו, הוצאתי את האופניים, הנחתי אותם בחדר העגלות, קשרתי אותם היטב ועליתי הביתה. המילים הראשונות של אבי היו, עם כל הכבוד, אמנם קיבלת שחרור, אבל ניצלת אותו יותר מדי. לאיפה נעלמת כל כך הרבה זמן? שכחת שצריך פה עזרה לפסח? אל תשאל אבא, אמרתי. עשיתי סיבוב האופניים ונהיה לי פאנצ'ר. מעולם לא נאמרו מילים של אמת שמסתירות שקר כזה גדול. מגיע לך, אמר אבא, זה בגלל שאתה לא עוזר לנקות כמו כולם. עכשיו קח סקוטש ברייט ותעזור. תפסתי את הסקוטש והתחלתי לקרצף במרץ, תוך כדי שאני מזמזם את השיר, כמובן. 30 שנה עברו, אבי נפטר מאז. אני בעצמי אב לכמה ילדים. אבא שלי נפטר לפני כמה שנים בלי לדעת מה קרה באמת באותה יציאה. משום מה פחדתי לספר לו את הסיפור. הוא לא היה עומד בלחשוב באיזה סכנות עמד הילד שלו. אני חושב שאם הוא היה חי, הוא היה מת. אני מספר כעת, כי אני חושב שזאת תהיה טעות לא לספר להורים איזה סכנות ילד עם אופניים יכול להיקלע, וכמה חשוב לדעת איפה נמצא ילד בכל זמן ובכל עת. ערב טוב לך, הרשלה.
טוב ומבורך לך, חיימקה.
אף פעם בחיים לא כתבתי סיפור שמתאים כל כך לשם של הגיבור שלו.
שהתאמת את הסיפור, כלומר לא שינית הרבה מה...
לא שיניתי כלום, ככה הסיפור, רק נכון, נכנסתי את זה, עשיתי את זה יותר מצחיק, זה נכון, אבל, כן. אבל אתה כתבת אותו מספיק טוב, וגם שלחת לי את השיר.
נכון.
תגיד לי, הרשלה, קודם כל, כמה ילדים שלך היום?
שבעה בלי עין הרע.
שבעה, תראה, כתבתי את זה, אבל לא שאלתי אותך כמה ילדים, מעניין, ניחשתי.
אני כבר זכיתי לחתן ילד, ברוך השם.
יפה.
ומחתן בעזרת השם עוד בת.
תשמע, זה חתיכת סיפור חמוד ביותר. אני חושב שהוא עשה מצב רוח לכל המאזינים.
זה מה שרציתי, ואימא שלי, וכל תמיד שואלת, מה המסר? בכל דבר, בכל בדיחה, בכל סיפור, מה המסר? ואני אומר, קודם כל, אם זה מצחיק וזה משמח, אין דבר יותר חשוב מזה, זה כבר מסר.
מסכים.
הדבר השני שאמרת, זה המסר של לדעת בכל רגע נתון איפה ילד נמצא. אני אומרים לי שאני קצת פרנואיד, ואת האמת שמגיע לי לעלות בתור אחד ששואל שאלות בתוכנית.
אין בעיה, זה קיבלת, כי זכית בזה.
בזכות ולא בחסד. אני אומר שהדבר הזה שתמיד שואלים כל הזמן איפה ילד נמצא, יש הורים שהילד שלהם יכול להיות במשך שעות מחוץ לבית, ואומרים בסדר, יחזור, איך אומרים, עם הברווזים כשיחשיך. ואני לא כזה, אני בכל רגע נתון, אומרים לי, אתה קצת פרנואיד. אולי חיים תחכים אותנו ותגיד באמת, האם צריך לפחד עד כדי כך?
לפחד, אני לא חושב. צריך, איך האבא שלי אומר, מותר לפחד, להיזהר, מאשר להיבהל. כלומר, לפחד מאשר להיבהל, כן. כדאי לדאוג לדברים. אני יודע דבר אחד, שאבא שלי מאוד מאוד שמר עלינו, מאוד. אני הייתי הילד הרחיד שקצת צפצף עליו, אני חייב להגיד. לא צפצף, לא. אני לא צפצפתי על אבא שלי, אבל עבדתי עליו. כאילו, לא סיפרתי לו.
אני זוכר
שקנה לנו מכוני, לא מכונית, אופניים, כן? והוא הרשה לנו רק בעיגול מרחוב בר גיורא, מחיפאים, יודעים למה מדובר, הם לא שומעים אותי עכשיו, אבל להסתובב מסביב. אבל הייתי לוקח את האוטו, את האופניים, ונוסע ברחוב הפועל, מי שמכיר, זה חתכת הר כזאת, ונוסע השם ישמור. ואבא שלי גם עשר לנו טיולים, עשר עלינו, ובאמת לא הלכתי לטיולים כל ימי הנעורים שלי. קראתי ספרים, לכן הייתי סופר. אבל פעם אחת כן, נסעתי לחבר שלי בירושלים ברשותו, והוא לקח אותי לטיול במדבר יהודה, ואני כמעט מתתי בטיול הזה. זאת אומרת, אנחנו הלכנו לאיבוד, כל הבלגנים שרק שומעים עליהם, אני עברתי.
כנראה שאבא שלך הרגיש. אתה צריך שמירה מיוחדת.
הוא הרגיש שאני צריך שמירה מיוחדת, ואני אחר כך הרגשתי כמה אבא שלי צדק. כמו שכולנו בסוף מרגישים את זה, אתה יודע.
הייתי יודע שהסיפור, אתה תספר אותו בכזאת מתיקות, ואם הייתי יודע, אז לפני 30 ומשהו שנה, כשעמדתי שם בודד באמצע הכביש, ילד עבוד כזה, בני ברקי, אם הייתי יודע שהסיפור יהיה כל כך מצחיק וכל כך הרבה אנשים ייהנו ממנו, נראה לי שהייתי עושה אותו קצת יותר ארוך, הייתי עושה סיבוב קצת.
האמת היא שהוא צילם אותי קצת, איך אני מספר את זה, תקשיב, בוא, אנחנו פה, שלושתנו נגנבנו על הסיפור, וכל פעם שמגיע מוזיקה, אנחנו רוקדים את העליות, אתה צריך לראות את זה, זה משהו מצחיק
ומטורף. החלק של הסיפור, החלק של
ה... הנה, הנה עכשיו. דרייבר, מי שלא ראה את דרייבר וזה, ותיאורי כהן רוקדים, לא ראה אותם רוקדים ימיו.
החלק של השיר הוא מאוד מאוד מרכזי בסיפור, שאני באמת שרתי. אני לא הפסקתי לשיר, עוד השנייה שהתפנשר הגלגל.
כן, תשמע, זה סיפור באמת, סיפור נאורים חמוד וחביב, ואני באמת לא יודע אם יכתוב אותו לילדים או למבוגרים, זה הדבר היחיד, אני חושב שאני אעשה אותו גרסה לילדים, למרות שזה לא כל כך חינוכי, כן, אני צריך לחשוב מה לעשות, אבל הסיפור בינתיים הוא למבוגרים, הוא בפירוש זיכרון ישן מימים אחרים, מימים שבהם נסענו על אופניים ששם משמו, היום כל ילד יש לו אופניים, ילד בן 5 של אופניים מ-18 הילוכים, עם... איך אומרים, לא כל כך מהר מתפנצ'רים ולא כל כך מהר, אבל גם הילדים שלהם לא נוסעים לכפר חבד או לכל מקום אחר. וזהו, בכל אופן, הסיפור, לי הוא עשה את זה, והוא בהחלט ראוי לפנתיאון של הסיפורים שלי, הוא גם מותח וגם מצחיק וגם חמוד וגם מפחיד, וגם, אגב, הוא מלמד גם למוגנות משהו, אתה יודע. בכל אופן, אנחנו נשמע את השיר שאתה בחרת, זה לא השיר ההוא, כי אותו אין בווקלי, אבל זה ככה קצת מזכיר את השיר הזה, זה שיר חבדי, ככה עם קצב, וכמובן בווקלי.
רק שלא
יתפצ'ר
הגלגל באמצע השיר.
שלא יתפצ'ר, לעולם לא יתפצ'ר לנו כלום, היום אנחנו מצב רוח טוב, תודה רבה הרשלה,
איזה שם מתוק לסיפור מתוק. ותמשיך הלאה לשמח את עם ישראל.
ואנחנו עוד נשמע לה גם את הסיפור שלך, אתה לא נראה לי פנרמנואיד אחד שנוסע לראות את הבלונים מקרוב, את בלוני המטברה, אבל אתה יודע, אני לא רוצה לגלות לאף אחד סודות שאתה לא רוצה שאני אשמיע. אז בוא נשמע את השיר, ולאחר מכן, רגע, את 03-593-93, למי שיש לספר סיפורים, לשאול שאלות, לספר אנקדוטות, להתייעץ, 03-593-93, ועכשיו השיר של הרשלה. אל תפחדו מהזה, זה הולך עוד מעט לקבל קצב.
Hey, shut up! Hey, shut up! עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
בריאות זה בידיים שלכם. סנומדיק, סנומדיק. ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. משפחה בבית. המדורים, התורים, הכתבות והאקטואליה מגיעים עליכם עד הבית. עיתון משפחה נותן לכם את האפשרות לרכוש את חבילת משפחה ולקבל אותה עד לפתח הבית. להצטרפות חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה בבית, כוכבית 6485.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל. מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031. זכותו תגן עלינו אמן.
שלום רב, מדבר הרב קרליבך מהכנסת אורחים רשב"י מירון. 500 שנה מתקיימת ההילולה לקבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון. 500 שנה מתפללים בקבר ביום ההילולה, בוכים ומתחננים, שמחים ורוקדים ומודים לתנא האלוקי. השנה, לצערנו, בעקבות המצב, העלייה לציון הרשב"י תהיה מצומצמת מאוד. בעוד כמה ימים בל"ג בעומר, הכנסת אורחים רשב"י מירון תקיים באישור מיוחד את מעמד התיקון בפתח המערה במהלך כל ההילולה. אנחנו נהיה השליחים שלכם לישועה, לפרנסה, לזרע בר קיימה, לרפואה, לזיווג.
העבירו עכשיו את שמותיכם ושמות יקיריכם למעמד התיקון ותזכו גם אתם להיות חלק מההילולה הגדולה. חייגו עכשיו 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18.
בקרוב אצלכם וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד
טוב, אז אני לא יודע אם אתם התלהבתם כמוני, אבל נראה לי שכן לפי התגובות, אבל מקווה שהצלחתי להדביק אתכם, גם אם לא. אנחנו עם מאזינה ראשונה, ערב טוב. הטלפונים שלנו זה 03-593-93, בבקשה, כן.
כן, קודם כל תודה רבה על התוכנית. פספסתי את תחילת הסיפור, אז עניין אותי לדעת באיזה קו אני יכולה לשמוע את תחילתו.
יש טלפון 0799 2222 15, אני צריך להיזכר איזה okay. טלפון.
עכשיו כן. השאלה שלי כזאת. דבר ראשון, יש לי בת 8, מתוקה, חרוצה, הכל טוב ויפה, היא מאובחנת כהפרעת קשב וריכוז, ובבית ספר, אחרי שתקופה ארוכה לא הבאנו לה כלום, עד שהלכנו דרך עזר מציון לנוירולוג מומחה, היא מקבלת אטנט. 10 מיליגרם. עכשיו בחופשה אני לא מביאה לה כלום.
נכון.
באמת שתענוג לי שהיא בבית, אין לי שום תלונות, לא מהבית ספר, לא מהמנהלות, לא מהמורות, היא מקסימה, אני גם אין לי תלונה, אני עליה. הפוך, אני רואה שהיא עוד יותר טוב ממה שהייתה בבית ספר. למרות שהן טענו שהיא הרבה יותר טוב לקחה, והיא קיבלה תעודה חלקה, הכל טוב מאוד עם סימני קריאה, ארבע ראויה לשבח, הכל חלק. עכשיו השאלה שלי, כשהיא חוזרת לבית ספר בעזרת השם, לחזור להביא לה, לא לחזור, להגיד לה מסגרת, לא להגיד, היא מבסוטת מזה שהיא לא לוקחת. היא אומרת לי, אמא, זה לא עושה לי טוב. זה עושה אותי עצובה.
זו הזדמנות נפלאה לנסות. זו הזדמנות נפלאה לנסות. אני בכלל, גם אם לא, אין קורונה, אני בעד תמיד לנסות להגיד לילד, בואו ננסה, כי תדעו לכם, בדורות הקודמים, אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, אני חושב שגם אני יכול לשים את עצמי בתוך זה. הסתדרו בלי ריטלין, בלי אטנט, פשוט, למה? כי המשמעת, הם ידעו שהם צריכים לעשות את זה. שיהיה ברור, אנשים עם הפרעת קשב וריכוז, זה לא אומר שהם לא יכולים להתרכז ולהקשיב. זה אומר שהם יותר צריכים להתאמץ ב, או יותר נכון, הם מוסכים, הם מקשיבים למה שמעניין אותם. אפשר לראות שאנשים עם הפרעות קשב וריכוז, הם יכולים לראות סרט או לקרוא ספר. מה שמעניין אותם, וואי, הם יכולים להיות מרוכזים. אלא שהם צריך לרכז אותם, צריך לעניין אותם, צריך לאתגר אותם. עכשיו, כל הנושא של הריטלין הוא גורם שגם פחות משהו מאתגר, אז עדיין הם רגועים ולא מעניין אותם משהו אחר. אבל בגדול, אם בן אדם שיש לו רצון, ובן אדם שלהפך הוא יוצר, אנשים בפרט קשב וריכוז יכולים לעשות כמה דברים בבת אחת, מפני שהם מתרגלים להקשיב ולהיות מוסכים, כלומר, להקשיב לכמה דברים ביחד, בוא נגיד. אז באמת, אפשר לנסות, אני מאוד ממליץ. אבל אם זה לא עובד, אז כמובן לחזור לזה.
ולהגיד לצוות או לא להגיד לצוות?
אני חושב שלא צריך להגיד לצוות. לא, בוא ניתן להם לעלות על זה לבד. אבל להגיד לילדה שהמבחן שלה תהיה, אם הצוות ירגיש את זה.
הבנתי. ורציתי לשאול עוד משהו קטן, עוד מעט בעזרת השם הילדים חוזרים לשגרה, ואני מאמינה שיש עוד אמהות שמאוד מאוד נהנו דווקא מזה שהילדים היו בבית. הרבה יותר כיף לי מאשר שהם במסגרת. ואני קצת חרדה מהרגע הזה שהם הולכים לחזור, לא דווקא מבחינת הבריאותית של הקורונה, אני לא מתכוונת לחזור בהתחלה, אלא בהמשך, כל כך היה כיף איתם בבית, כל כך נהננו, ופתאום זה סוג של תהליך, זה שינוי גם בשבילי. השאלה איך אפשר לאמן את עצמנו לקבל את זה בקלות ולשדר לילדים שזה טוב, כי גם הם לא רוצים לחזור. אומרים, אמא, אנחנו לא רוצים לחזור לכיתה, לא רוצים את החזרים, כיף לנו בבית.
מה ההבדל, מה ההבדל בחופש, בין החופש הגדול? מתרגלים. זה הכל, לא צריך יותר מדי לקחת את זה למקום כזה של, את יודעת איך, מה נגיד להם, מה פה, פשוט הם ילכו וזה הכל, בלי הרבה לי לבלבל.
אוקיי, ואתה יודע מה המספר בשביל שאני אשמע את תחילת הסיפור?
רגע, בוא נראה אם שמו לי את זה. קודם כל אפשר גם באתר רדיו קול חי, אבל יש טלפון, אני יותר מאוחר אגיד את זה. תשמעי בין השידור ואני אקבל עדכון.
תודה רבה.
אנחנו עם מאזין או מאזינה נוספים. ערב טוב. כן, שלום לך.
ערב טוב, חיים, מה שלומך?
מצוין.
חיים, רציתי לשאול איזה משהו לגבי חינוך. עכשיו, בזמן האחרון, ובכלל, סתם בכללי, יש שם הרבה ילדים, בפרט במשפחות חרדיות, שמאוד מפריע להם שהם יוצאים החוצה, הילדים שלהם יוצאים החוצה ונפגשים עם חברה לא טובה. זאת אומרת, ילדה שרוצה לצאת עם חברות שלה במקומות שגברים עושים הליכה, או מקומות שמסוכן להיות שם. או ילד שרוצה לצאת ככה, להיות ככה בפארק עם חברים שמקולקלים, ולצאת בכלל. אם אתה לא תוציא אותו עכשיו, הוא טוען שהוא נחנק. הילדה אומרת שהיא נחנקת וקשה לה והיא רוצה לצאת. אני שואל, מה עדיף, שהוא יחנק בחוץ או שיחנק בבית? מה עדיף, כאילו, מה הדרך, מה השיטה?
קודם כל, לחנק ודאי, לא בבית ולא בחוץ, זה מדי לא עדיף, אבל...
ככה הם מתארים את זה, הם מרגישים חנק.
אבל לא חייבים, הוא לא חייב לחנק עם חברים לא טובים.
אבל זה מה שהיא רוצה, יש לה חברה כזאת, יש לו חבר שהוא מאוד אוהב אותו, והם רגילים לשבת באיזה פארק, ואני בתור אבא חרדי, אני לא רוצה שילד שלי יישב שם, או אמא מסכנה.
אז הבעיה היא לא חנק, הבעיה שהוא רוצה לחנק עם מישהו, זה לא הבעיה שלך, זה לא ככה כמו שאתה מתאר, זה לא שהוא רוצה, אם רוצה לצאת, אין בעיה שיצא איתך, שיצא עם מישהו, זה לא הנקודה, רוצה לצאת עם ההוא.
איפה תסתבחו, בן 15 שרוצה לצאת עם אבא שלו ואמא שלו?
אני רוצה לצאת ככה. לא, אבל יש בן 15 אחר. לא דווקא מישהו בעייתי.
השאלה, בוא, כאילו השאלה היא כזאת, אני יודע שאני בתור, לא יעזור עכשיו שהוא רוצה לצאת איתי, הוא רוצה לצאת, יש לה חברה כזאת, או שיש לו חבר ספציפי שהם מאוד אוהבים, ויהיה חברי
ידוד. אז אני סומך עליכם, אם מדובר בו, איזה מישהו שלומד איתם בבית ספר? בישיבה, בסמינר, בבית ספר?
כן, זה הדוגמה, פחות או יותר, כן.
לא פחות או יותר, זה לא, זה תרגיל מדויק. היא לומדת בכיתה?
אני מכיר גם ככה, אני מכיר גם בבנים וגם בבנות, לכן אני מרשת.
אתה לא מבין מה אני שואל. אני שאלתי אם המישהו הספציפי הזה לומד איתו?
כן.
באותו כיתה?
כן.
אני לא רואה שום בעיה. כי במילא, אז מה זה משנה? הוא יחזור ללימודים, עדיין יהיו ביחד. אז מה ההבדל?
לתת להם יד שישבו ככה פה בגינה ויעשנו ויראו פה בנות בגינה, זה...
בוא תראה, קודם כל גם אם הוא יהיה בלי בלעדיו הוא יראה, אם הוא מאשן, אז איך אומרים, אתה לא יכול לשלוט על זה, לא שאני אומר לתת לו לעשות את זה, אבל אם אני שוב אומר, אם ילד מתחבר עם מישהו שהוא ממש מקלקל אותו, ואנחנו יודעים שהוא מקלקל אותו, אז אנחנו צריכים להילחם בזה. אבל במקרה הזה אני מבין שהוא באותו ישיבה שלו, אז באותו... אז אני לא, אז כנראה שהם נמצאים פחות או יותר באותו רמה רוחנית. אז אם אתה תפריד ביניהם מה תרוויח, שהוא יקבל מישהו עם רמה רוחנית פחות טובה ממנו, לא ילך למישהו רמה רוחנית יותר טובה ממנו.
אבל אני יודע שבישיבה יש צוות שמשגיח עליהם, והם מפחדים לעשות דברים כאלה.
אז הקדוש ברוך הוא גזר עלינו את הקורונה, והקדוש ברוך הוא גם יפתור את הבעיות האלה. אני לא רואה שלסגור ילד זה יעזור פה. אז בסדר.
אתה היית מוציא את הילד שלך חוץ ככה שישב ככה עם מישהו כזה?
כן. כן? לא רק שהייתי עושה, עשיתי את זה, אני עודדתי את הילדים שלי לשבת עם החברים. אני כמובן ידעתי לנתב, ידעתי אם ראיתי חבר מישהו שבא לי לא טוב, אז ידעתי להגיד להם, והם כן הקשיבו לי, אבל דאגתי שיהיה חבר אחר. אם לא יהיה חבר אחר, אז דווקא תלך את עם החבר הזה. אני עודדתי שילך עם החבר. בגלל שילד חבר צריך חבר. אני בכלל...
לא, אין לה חבר, אבל אתה יודע, הם בוחרים את החברים, בדרך כלל זה חבר שיכול לקלקל, אז זה הפחד.
אז אני אומר, אם זה חבר מקולקל ובעייתי, אז לא, אבל הוא לומד אותו בבית ספר, אז כמה הוא כבר יכול מקולקל יותר ממנו? כנראה גם הבן שלך קצת, אין מה לעשות. לא תרוויח שום דבר. הם אותו מרמה רוחנית. אנחנו נעבור את הקורונה, יחזרו לבית ספר, יחזרו לעצמם, אין מה לעשות.
אז אתה אומר, אם זה חבר מהבית ספר, מהישיבה, מהסמינר הזה, כן? אבל אם זה
מישהו
מהשכונה?
אני בפירוש, אלא אם כן, שוב, אתה יודע, אתה עלית על משהו מאוד בעייתי, פה אתה תעצור בכל מקרה, גם אם זה בלי חבר. אבל החבר, כעיקרון, ילד צריך חבר. ואני לא רק שאני לא הייתי מונע, אני מעודד ילדים ללכת עם חברים. חברה זה דבר
חשוב. אתה יודע, בילדה דתייה שיושבת בחוץ ככה בגינה, ועם כמה ושלוש ארבע בנות שעושות בגינה ציבורית, באמצע
תמונה חרדית. אז ברור שלא תיתן, אז תשב לי אדם, ואז הם לא ישבו שם, אתה מבין? לא הבנות ולא הוא. אז זה משהו אחר, זה לא החבר, זה לא קשור לחבר. אתה מדבר בעיה אחרת. אז תשב שם, אני בכלל חשבתי שהדבר הכי טוב לעשות בגנים ובגינות, לעשות כוללים. לעשות כולל ערב, ככה עד שעה 12 בלילה. תאמינו לי שזה פותר הרבה בעיות. זה רעיון שאולי אני אריץ אותו. אבל לא מעבר לזה, זה הכל. אני חושב שהסברתי את עצמי.
טוב, יישר כוח, תודה רבה.
אוקיי, הטלפון בשביל לשמוע את הסיפורים זה 04-372-1860. עוד פעם, 04-372-1860, ואפשר גם באתר רדיו קול חי. עכשיו אנחנו נלך לפרסומות. הטלפונים שלנו זה 593-93-93, פרסומות, ונחזיר.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
קול חי תמיד.
עם קרוב קרוביכם מתגוררים באחד ממוסדות הגיל השלישי, בית אבות, דיור מוגן או מוסד גריאטרי וסיעודי, בשבילכם ובשביל בני משפחותיכם, הקים משרד הבריאות את מוקד מגן אבות ואימהות במסגרת התוכנית הלאומית להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי בתקופת משבר הקורונה. לכל שאלה או בעיה, התקשרו לכוכבית 5400, מוקד מגן אבות ואימהות. יחד ננצח את נגיף קורונה. מגיש משרד הבריאות.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק. סאנומדיק. ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק. קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
תלמידת י"ב, נצלי את חופשת הקורונה להשקעה בעתידך התעסוקתי. יועצות התעסוקה בלוסטיג זמינות עבורך טלפונית לייעוץ וליווי אישי. חייגי עכשיו, כוכבית 3118, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. חייגי, כוכבית 3118.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
אנחנו עם מאזינה נוספת, ערב טוב.
שלום.
כן.
שומעים אותי?
כן, מצוין.
אני רציתי גם להגיד על הסיפור שהיה ממש ממש מעניין, באמת מתוק.
תודה.
אני אומרת, לנו לא הייתה בעיה הזאת, כי אמא שלי אף פעם לא הסכימה לאחים שלי אופניים. היום מבני 18 וגם ידיים לא מסכימה להם אופניים. אולי בגלל זה.
יופי.
כן.
אבל אני חייב להגיד שבניגוד לאבא שלי שיחיה, שבאמת אסר עלינו ומאוד הגביל אותנו, אני דווקא לא, פחות הגבלתי. פחות הגבלתי גם טיולים, גם כי אני חושב שהחיים עדיין חשובים, עדיין, אתה לא יכול למנוע אנשים מלנסוע, מללכת. אני חושב שצריך לאפשר את הדברים הללו.
לשחרר.
כן, אבל כל אחד אני מכבד. כן. עובדה שלא יצאתי כל כך גרוע, בזכות זה שלא הלכתי אף על הטיולים, ישבתי מהבוקר דלל וקראתי ספרים, והפכתי להיות סופר.
הילדים שלי רוכבים על אופניים, אבל בקרבה ובסביבתי. השאלה שלי היא כזאת, אמנם הילדים שלי עדיין קטנים, אבל אני מסתכלת הלאה בעתיד. התקופה של הקורונה ככה עשתה אותנו ביחד בבית, כולם, כל המשפחה, ויצא לי להסתכל עליהם מהבוקר עד סוף היום במשך כמה ימים, ולראות, יש איזשהו, כבר מהגיל הזה, את הקצר הזה, לא יודעת אם זה קצר, אבל אני רוצה לדעת איך אני מגדלת אותם באהבה, שגם עד 120 הם יאהבו אחד את השני, גם שהם יהיו נשואים בסבא וסבתא ויעזרו אחד לשני, בלי למשל אני מגיעה ממשפחה שתמיד יש איזה אומרים את השם ומוסיפים לו איזה תואר.
כן, כינוי.
לא הכי, כן.
לא הכי?
לא, אני אומרת, לא הכי, כאילו, משהו כמו מפגר, כמו...
לא יווה.
כן. וזה נורא נורא קשה לי.
וואו.
בזה אני ממעטת.
אז אני רוצה להגיד לך, אני חושב שאני גם כתבתי את זה בספר של יצאות מהחיים, ובכל מיני, בהרצאות שלי, אני בהידברות יש לי בקמפוס, אני נותן גם טיפים איך באמת ליצור את החלום הזה. אני גם סיפרתי פה על בגיל 8 כבר הבנתי את זה שאני רוצה ילדים שיאהבו אחד את השני. בגיל שהייתי בגיל 8, ראיתי שני ילדים יפנים בני 4 ו-5 שמשקים אחד את השני, שלוקחים באיזה חתונה של דוד שלי, של בן דוד שלי, מלצר, אז היה שם איזה בר כזה, שזה לא היה משהו מקובל אז. כאילו שמביאים משקעות, והילד ביקש מאיזה שגריר יפני שהיה אצלהם לקוח בחנות התכשיטים שלהם, בחוב אלני המלכה. ואני ראיתי, אני נורא עניין אותי ילדים יפנים, הייתי ילד סקרן, ראיתי את הילד הגדול מבקש קוסמיץ, הוא לוקח, וההורים מדברים, סמול טוק עם כל מיני זה. ואתה רואה את הילד נותן קודם לקטן, ואחר כך שותה, ואחר כך עוד פעם נותן לקטן, ואחר כך עוד שותה, ואני מסתכל, ואני אומר, אני רוצה שככה הילדים שלי יאהבו אחד את השני. עכשיו, איך עושים את זה? עושים את זה בשילוב של שני דברים לכאורה מנוגדים. קודם כל, דואגים לכל ילד למעמד שלו, כלומר, ככל שהילד יותר גדול, דואגים ממש מגינים על הגדול ולא על הקטן. זה החוק okay. מספר אחד. ואנשים נוטים להגן על הקטן.
מה שההפך.
בדיוק. אנשים, ואנשים כן. מבינים שרוב המקרים מתחילים, שהקטן מתחיל עם הגדול, ואז הגדול מרביץ לו, ואז אנחנו מנישים את הגדול, ואז הגדול שונא עוד יותר את הקטן, והגדול גם כן. לא נהיה גדול, כי אנחנו מקטינים אותו, והקטן נהיה מושחת, ואז הוא ממשיך עוד פעם. אז אנחנו מגינים על הגדול, אבל מצד שני, אנחנו שומרים על הבית שלנו, כמקום שבו לא יהיו פגיעות. אין מפגר בבית, אין דבר כזה.
כן.
בבית שלי תמיד אמרתי לילדים, פה הציניות, ואני יודע להיות ציני, כמו שמכירים את הסיפורים שלי, הציניות עומדת עד הדלת. כלומר, ציניות מותרת, אבל לא על חשבון פגיעה. ולא על חשבון, ולא יהיה, פה אנחנו מגינים על כל הילדים, גם מפגיעות מבחוץ, וגם מפגיעות מבפנים. זאת אומרת שאם ילד צוחק על מראה של מישהו, על איזה מילה, אנחנו לא נעמוד, אנחנו לא נוותר, אנחנו נבקש ממנו סליחה, אנחנו עושים איזה עסק. ובאיזשהו מקום, שוב, לא על כל דבר, אבל אנחנו משתדלים, שוב, השילוב בין שתי הדברים הללו, שמירה על הזכויות של כל ילד, ככל שהוא יותר גדול, וגם שמירה על שלא יהיה פגיעות, שלא יהיה שיח של פגיעה, היא יוצרת
כן.
איזה בית נורמלי, ובאמת טוב שאת מעלה את הדבר הזה, אולי יום אחד אני אפילו נדבר על זה, אבל אם תעמדי כבר ויש לך סימן, הבית שבו גדלת, את תצליחי להשיג את המטרה הזאת. אנחנו חייבים לסיים, אהבתי את השיחה, ואנחנו חייבים לסיים את השיחה הזאת, וגם את השעה הראשונה. הטלפונים שלנו זה 03-593-93. תודה רבה לאורי כהן, תודה רבה לגרייבר. אנחנו לא סיימנו את התוכנית, נחזור פה מיד אחרי החדשות.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.